ככה. תודה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, מלך חפים שהכל נהיה בנו. טוב, אני רוצה שנלמד היום לקראת הפסח, בעצם לקראת כל חג כמעט, את הפרקים של ההלל. בתהילים זה פרקים, מזמורים, קי"ג עד קי"ח. אפשר לראות את זה או בתהילים, סליחה, או בסידור, את המזמורים האלה. אנחנו עוד לא נקרא אותם, סך הכל אני חושב שכולנו מכירים פחות או יותר מה כתוב שם. מה שאני רוצה לשאול זה כמה שאלות, סליחה, ואז ניכנס לעניין. מה? לא, לא, זה בסדר, אני כבר, אתה יודע, אני כבר שבועיים עם הדבר הזה. בסדר, אז מזמור קי"ג מתחיל את המזמור הראשון, הללויה, הללויה עבדי השם, הללויה את שם השם וכולי, קי"ד בצאת ישראל ממצרים, אחרי זה לא לנו השם, לא לנו כי לשמך תן כבוד, על חסדך על עמיתך, ובתוך זה יש לנו את השם זכרנו, יברך את בית ישראל וכולי, אחרי זה קי"ז, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, ומה אשיב להשם כל תגמולוי עליי, קי"ז, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, קי"ח, זה הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יומרנה ישראל כי לעולם חסדו, סליחה, ואז מן המיצר, וכל הערותך כי הניתני, אנא השם הושיענה, אנא השם מצליחנה, עד הסוף, הסיום, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, סוף מזמור קי"ח, זה בעצם ההלל שאותה אנחנו אומרים. עכשיו אנחנו יודעים שיש פעמים שבהם אנחנו אומרים הלל שלם, ויש פעמים שבהם אנחנו לא אומרים הלל שלם, או חצי הלל קוראים לזה, זה לא בדיוק חצי הלל, אנחנו רק מורידים שני קטעים, וזה ההתחלה של מזמור קי"ט, לא לנו השם, לא לנו כי לשמך תן כבוד, וזה משם, מפסוק א' במזמור קי"ט, עד פסוק י' א', יראה השם ביטחו והשם עזרם ומגינם הוא, כן, ומהשם זכרנו יברך אנחנו אומרים, והחלק השני שאנחנו לא אומרים אותו זה בתחילת מזמור קי"ט, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני עד פסוק י' א', עוד פעם יש לנו מא' עד י' א', אני אמרתי וחופזי כל האדם כוזב, אנחנו מדלגים על זה ואומרים את מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי. אז קודם כל השאלה אולי הכי פשוטה שצריך פה לשאול זה למה דווקא את זה? למה דווקא את זה? ובכלל, מה קובע? מתי אומרים ככה ולמה? אז אנחנו יודעים למשל שהכלל הוא שבסוכות למשל, כל יום אנחנו אומרים הלל שלם. ולמה כל יום אומרים הלל שלם? בגלל שכל יום יש שינוי בקורבנות. כל יום יש קורבנות אחרים, אז לכן אנחנו אומרים. בפסח לעומת זאת אנחנו אומרים הלל שלם רק ביום הראשון. משם ואילך, חול המועד פסח ושביעי של פסח, אנחנו אומרים חצי הלל. אנחנו לא אומרים את המזמורים האלה. חנוכה גם כן, אומרים הלל שלם, וגם שם. אז יש מוסיף והולך, יש תוספת של הדלקת נרות חנוכה. ראש חודש אומרים חצי הלל. מה קובע? בכלל גם לא ברור למה דווקא את שני הפרקים האלה אנחנו לא אומרים. אפשר גם לקחת פרקים אחרים ולא להגיד אותם. טוב, אוקיי, זו השאלה הראשונה. מה?
למה חלקי פרקים?
נכון, גם למה חלקי פרקים, נכון? נכון. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, זה גמרא בפסחים בדף קי"ז עמוד א', הגמרא שם מטפלת בשאלה מי חיבר את ההלל? מי חיבר אותו? אז הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, הלל זה מי אמרו. יש פה כמה דעות. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים. זאת אומרת, ממש לפני קריאת ים סוף, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי שמך תן כבוד, משיבה רוח הקודש, ואמרה להן, למעני, למעני אעשה. כן, זה פסוק במקום אחר. אז אנחנו יודעים, חז"ל הרי אומרים שגם מלאכי השרת אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, בעצם לא מגיע להם, לא מגיע להם להינצל. אז הם התפללו ואמרו לא לנו השם לא לנו כי לשמך תן כבוד לא בזכותנו ורוח הקודש אמרה להם למעני למעני אעשה ערב טוב. בסדר?
חשבתי שהלל זה שבח, לא דווקא בקשה.
נכון.
אז זה נשמע יותר כבקשה.
אני מסכים, זה נכון, 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 נכון מאוד. עוד מעט נגיע לשם. בסדר? כולם הסתדרו? יש לכולם? כולם הסתדרו? בסדר גמור. הלאה. הגמרא אומרת, רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו, בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען, באו להילחם במלכי כנען, לכבוש את הארץ, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, ומשיבה להם רוח הקודש למעני למעני אעשה. רבי אלעזר המודעי אומר, סליחה, דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא, הם אמרו לא לנו, ורוח הקודש משיבה ואומרת להם למעני למעני אעשה. רב לעזר בן עזריה אומר, חזקיה וסיעתו אמרו, חזקיה הוא המלך, בשעה שעמד עליהם סנחריב, הסנחריב הרי עשה מצור על ירושלים, היה נס מאוד מאוד גדול שהמלאך היכה בלילה אחד 180 אלף חיילים של מחנה אשור, ובאותו זמן סליחה שסנחריב עשה עליהם את המצור, הם אמרו לו לנו, ומשיבה רוח הקודש למעני למעני. רבי עקיבא אומר, חנניה מישאל ועזריה אמרו, בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, הם אמרו לו לנו, משיבה וכולי. רבי יוסי הגלילי אומר, מורדכי ואסתר אמרו, בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו לו לנו, משיבה וכולי. וחכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, שלא תבוא זה בלשון סגי נהור, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתם. זה מה שכתוב. אז יש לנו כמה וכמה דעות מי באמת אמר את זה, ובסוף חכמים אומרים, תשמע, זאת הייתה תקנה כללית, שבכל צרה שתהיה, שלא תהיה, חלילה, כשנגאלים יגידו את הפרקים האלה של ההלל. ואני רוצה לשאול פה שאלה, שאלה אחת מאוד פשוטה. הגמרא מחפשת, הברייתא מחפשת את ה, את ה, את ה, את ה, את המקור לדעת מי זה שאמר את ההלל. עכשיו, אני באופן טבעי, אני חושב, הייתי מחפש בכלל במקום אחר לגמרי. הפסוקים עצמם במזמורים אומרים במפורש, מזכירים במפורש אירועים, מקרים שקרו, ושם הכי הגיוני לחפש את זה. איפה הם אומרים את זה? תראו, מזמור קופי ד' בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, אנחנו מדברים על יציאת מצרים, הים ראה וינוס, קריאת ים סוף, מה יש לך פה עוד להגיד? אז הנה, אז יש לנו מקור לדעה שאומרת שזה משה וישראל בשעה שעמדו על הים, נכון? אוקיי, אתם רוצים... אין בעיה, זה המקור לדעה השנייה, יהושע, כשהם רצו לכבוש את מלכי כנען, מה זה הירדן יסוב לאחור?
זה יכול להיות
יהושע,
אבל זה לא יכול להיות משה.
מה?
זה יכול להיות יהושע, אבל זה לא יכול להיות משה.
בסדר גמור, אז בגלל שהמזמור מזכיר כמה אירועים, אז השאלה היא איפה...
זה חייב להיות הכי מאוחר, אלא אם כן אם זה...
אולי... אלא אם, או, נכון, הרי כשאת מדברת על מרדכי ואסתר, כן. ואנחנו מדברים על ספר תהילים, כן. אז זה היה קצת אחרי, נכון?
כן.
אז היה פה בנבואה, ברור שהיה פה נבואה. אז השאלה היא באמת, האם מי שאמר את ההלל זה הראשון והוא הזכיר את המקרים הבאים, או זה האחרון והוא הזכיר את מה שהיה לפני כן. אבל מה שהכי הגיוני זה לחפש את המקור במקרים.
או שהוסיפו, אז זה אי אפשר.
מה זאת אומרת הוסיפו?
שכל פעם...
כל פעם שהוסיפו משהו, אז הוסיפו עוד דבר. תראי, בסידור אפשר להגיד את זה, בהגדה של פסח אפשר להגיד את זה, ספר תהילים קצת קשה להגיד את זה.
כן, נכון.
נכון? קצת קשה. לא יודע, אז בכל אופן, אבל שם הייתי מחפש את זה. במקום זה מה אומרת הגמרא, הברייתא? לא, המקור הוא לא לנו השם, לא לנו. ולא לנו השם, לא לנו זה המקור שהוא הכי לא ברור שיש. בגלל, מי אמר לא לנו השם לא לנו? מישהו שהיה בצרה. טוב, מי היה בצרה? אז בואו נחפש מי היה בצרה. משה ועם ישראל היו בצרה על הים, ויהושע היה בצרה על הירדן, ומרדכי ואסתר היו בצרה עם המן, כל אחד. אז מי שהיה בצרה אמר לו לנו השם, ורוח הקודש אומרת למעני אעשה, שכוח נהדר, אבל איפה יש לך מקור במזמור? מי אמר את זה? מאוד מאוד מוזר, אז למה דווקא לשם אנחנו הולכים? זאת השאלה השנייה שאני רוצה לשאול.
זה ברור שדוד המלך לא כתב את הפרקים
האלה. מה?
זה ברור שדוד המלך לא כתב את
הפרקים האלה? אם זה ברור שדוד המלך לא כתב את זה, ככה...
לא הלך.
משמע בגמרא, כן. ככה משמע בגמרא. ככה משמע בגמרא. אולי דוד המלך בסופו של דבר ליקט את זה לפה, אבל בעצם זה משהו שכבר נאמר או ייאמר. בסדר? ככה משמע גם בסוגיות לפני כן, שכל שאר הדברים דוד המלך אמר, והלל זה מי אמרו, הלל זה מקור אחר. טוב, זה השאלה השנייה. שאלה השלישית שאני רוצה לשאול, זה מגמרה בסנהדרין בדף צדיד ד' עמוד א'. הגמרה שם מדברת על פסוק בספר ישעיהו כמדומני, לרבה מרבה המסעו לשלום אין קץ. זה פסוק שהוא מוזר קצת, כי המילה למרבה כתובה עם מם סופית, לא מם רגילה. אפשר להסתכל, אתם יכולים להסתכל בתנך ולראות את זה, עם מם סופית, והגמרה פה דורשת את זה. אז איך זה קשור לפסוק? זה עוד שאלה, אני רק רוצה לראות את הגמרה עצמה. מה?
איפה זה כתוב בפסוק?
בישעיהו, אני לא זוכר כרגע איפה, באיזה פרק בדיוק, משהו אני חושב. זה באחת ההפטרות אנחנו רואים את זה.
זה המקום היחיד בתנך?
כן. אני חושב זה המקום היחיד. כן, אני חושב. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי. מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום? למה המם הזאת סתומה? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח וסנחריב גוג ומגוג. בסדר? סנחריב עושה הרי מצור על ירושלים, חזקיה הוא מלך יהודה, מולך בירושלים באותו זמן, ובעצם הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה הסוף. זה יהיה הסוף. חזקיה הוא יהיה מלך המשיח, סנחריב גוג ומגוג, וכל הנבואות לגבי מה הולך לקרות במלחמת גוג ומגוג ואחרית הימים, שזה יתקיים אז. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך? לא עשיתו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, עשהו משיח? לכך נסתתם. כן? הקדוש ברוך הוא רצה, והמם הזאת סתומה בגלל שזה נסתם. אז איך רואים את זה דווקא במם סתומה, ולמה דווקא במילה למרבה? נעזוב כרגע. אבל שאלה פשוטה לגופו של עניין. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את חזקיהו למלך המשיח, באה מידת הדין ואומרת, אבל הוא לא אמר שירה. הוא לא אמר שירה, איך אתה יכול לעשות אותו למלך המשיח? השאלה הראשונה אני רוצה לשאול, מה זה קשור? אז מה? אז הוא לא שר שירה. האמת היא שהיום כבר הבנתי את זה קצת יותר, בגלל שתראו לי ראש ישיבה שהוא לא אחד עם גיטרה ככה, שיודע לשיר. אם אתה לא יודע לשיר, אתה לא יכול להיות מלך המשיח. זה לא... אבל בסדר, זה נעזוב. אבל השאלה היא, למה בגלל זה חזקיהו לא יכול להיות משיח? וחוץ מזה, יש לנו את דעתו של רב לזר בן עזריה, בפסחים בקוף י' ז' עמוד א', שאומר שחזקיה וסיעתו אמרו את ההלל. אז מה זאת אומרת לא אמר שירה? אז טוב, אז יכול להיות שזה מחלוקת. אולי זה מחלוקת. שם בגמרא בסנהדרין לא כתוב שזה תלוי במחלוקת הזאת. אז... אני לא שואל את השאלה הזאת בתור שאלה שהיא מוכרחת, כי תמיד אפשר להגיד בסוף שתי הדעות האלה לא מסכימות. אבל אני רוצה לבדוק האם בהכרח הן לא מסכימות, או שאפשר עדיין ליישב בין שתי השיטות האלה ולהסביר כאן דבר אחד. בסדר? אלה השאלות שאנחנו שואלים. אז בואו ניכנס לעניין עצמו, להבין את ההלל. כמו שאמרנו, יש לנו את המזמורים מקוף י' ג' עד קוף י' ח', ויש פה בעצם איזשהו רצף אחד שאנחנו, בדרך כלל אין לנו זמן לחשוב על זה ולראות מה העניין של הרצף הזה, אבל אני רוצה היום שאנחנו ננסה ללמוד את הדברים לפי הכיוון של המלבים, ואחרי שאנחנו נראה את הדברים, את התמונה כולה, באופן כללי, אז נשים לב לחלקים של ההלל. המלבים בעצם אומר שמתוך כל מתוך כל הדעות בגמרא במסכת פסחים על מי אמר את ההלל, הוא דווקא אומר שבפסוקים זה הכי מתאים לחזקיהו. דווקא לחזקיהו המלך. ולמה זה מתאים דווקא לחזקיהו המלך? אני רוצה שרק נראה לרגע אחד כמה פסוקים בספר מלכים ב'. יש למי מכם יש זה? יש תנ"ך? מה? יש לך פה ממש ליד? כן? אוקיי, מצוין. לי יש, בסדר, רק שמי שאין לה שתוכל לראות. שני סיפורים שמופיעים בספר מלכים ב' בפרק י"ט. הפרק לפני כן, פרק י"ח, שם מתואר הסיפור של מלך אשור שעושה מצור על ירושלים, והוא שולח את הוא שולח את רב שקה, לא משנה, זה לא לכל כך הרבה זמן, זה ממש כמה פסוקים. הוא שולח את רב שקה, ורב שקה עומד שם מחוץ לחומות וצועק ומשפיל את עם ישראל, משפיל את חזקיהו המלך, ואומר, מה אתם חושבים? אתם חושבים שהאלוקים שלכם יציל אתכם? האלוהים של אלה לא יציל אותם, וזה לא יציל אותם, וזה לא יציל אותם. גם אצלכם, האלוקים שלכם לא יציל אתכם. בקיצור, זה מה שהוא עושה שם, ומגיעים אל חזקיהו, מספרים לו את זה, ואז פרק י"ט מתחיל בפסוק, ויהי כמו המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית השם. כן, הוא מתכסה בשק, אבל, ונכנס לבית המקדש, וישלח את אליקים אשר על הבית ושבנה הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. שולח אותם לישעיהו, ואמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. כן, מצב הוא כמו יולדת שמגיעה עד למשבר, עד לחדר לידה, ואין לה כוח ללדת, לא יודעים מה לעשות. אולי ישמע השם אלוקיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוקים חי, והוכיח בדברים אשר שמע השם אלוקיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה. כן, תתפלל על עם ישראל. ויבוא עבדי המלך חזקיהו לישעיהו, ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרון אל אדוניכם, כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח ושמע שמועה, ושב לארצו ויפלטיו בחרב בארצו. בקיצור, אז באמת זה מה שקרה. וישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלחיש. בקיצור, מלך אשור הולך להילחם בכלל במקום אחר. ואז אחרי כן הסיפור חוזר עוד פעם. וישמע אל תרהק המלך קוש לאמור, הנה יצא להילחם איתך. וישוב וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור, כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיעך אלוקיך אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימה, ואתה תנצל? היצילו אותם אלוהי הגויים אשר שיחתו אבותיי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן לאשר בתלסר, היום מלך חמת ומלך הרפד ומלך לעיר ספרוויים, הנה ואיבה. בקיצור, ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראם, ויעל בית השם ויפרסהו חזקיהו לפני השם. עכשיו חזקיהו בעצמו נכנס לבית המקדש ומתחיל להתפלל. ויתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ, אתה השם אוזנך ושמע, פקח השם עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוקים חי. אמנם השם החריבו מלכי אשור את כל הגויים ואת ארצם. נכון, באמת הם הצליחו להחריב את הארצות האחרות, ונתנו את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים אימה, כי מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדום. כן, בגלל שהם סתם אלילים, פסלים. ואתה השם אלוקינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדיך. זאת הייתה התפילה של חזקיהו. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, אשר התפללת אליי אל סנחריב מלך אשור, שמעתי את התפילה שלך. זה הדבר אשר דיבר השם עליו, בזה לך, לעגה לך בתולת בציון, אחריך ראש היני הבת ירושלים. כאילו, ירושלים לועגת לך, מלך אשור. את מי חירפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל, ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל? בקיצור, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לסנחריב, דרך חזקיהו, תדע לך שאתה טיפול. תדע לך שאתה טיפול. אני מדלג הלאה לפסוק למד ב'. לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בא ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום השם. כן? סנחריב לא יצליח לבוא אל העיר, אל ירושלים, הוא לא יצליח לכבוש אותה, וגנותי אל העיר הזאת להושיע, למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא, וייצא מלאך השם, ויחד מחנה אשור, 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. זה היה הנס באותו לילה, כל החיילים של סנחריב מתו. זה היה סיפור אחד. אחרי זה סיפור שני, סיפור שני, נקרא אותו מהר, בתחילת פרק כף, בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. בסדר? ויסב... סליחה, ויסף את פניו אל הקיר, והתפלל לשם לאמור. זו התפילה השנייה של חזקיהו. אנא השם זכורנה את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. והיא ישעיהו לא יעיר התיכונה, ודבר השם היה אליו לאמור, שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוקי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית השם, והוספתי על ימיך 15 שנה, ומקף מלך אשור הצלחה ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. קיצור, גם הצלה מהמחלה של חזקיהו, שתי תפילות של חזקיהו, תפילה אחת כנגד מלך אשור, תפילה שנייה כנגד המחלה שלו, ולשתי התפילות האלה הקדוש ברוך הוא שומע. אוקיי? זה הרקע. עכשיו בואו נראה סליחה, את הפסוקים אצלנו בספר תהילים. מה שהמלבין בעצם אומר זה שהמזמור הזה כל ההלל מחולק בעצם לחמישה חלקים. נעבור עליהם מהר. החלק הראשון שעליו הוא מדבר זה בעצם הטענה כנגד אומות העולם, כנגד הגויים, שהקדוש ברוך הוא, הם טענו שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא מרומם ולא מחובר למה שקורה כאן. עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אתם תסתכלו גם בספרי הפילוסופיה של הקדמונים, אתם תראו שמה כמעט ולא היה אחד שטען שאין בורא לעולם. לא היה כזה דבר. כל הטענה היא שהבורא ברא את העולם באיזושהי צורה, והוא מנותק ממנו. העולם מסתדר לבד. זאת בעצם הייתה הטענה. אני לא אכנס לזה כרגע, זה בא מתוך זה שרצו להגיד שהבורא הוא שלם, והוא נצחי, ולכן הוא לא מתעסק בדברים כמו העולם שלנו, שהם דינמיים ומשתנים. בכל אופן, זה מה שהם טענו. החלק הראשון בא כנגד הטענה הזאת. ואומר ככה, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. אומר המלבים, מבורך, מה זה אומר? דיברנו על זה בשיעורים על תפילה, אני חושב. ברכה זה אומר משפיע. כן? להלל זה אומר לשבח. לשבח. אבל זה לא מספיק. אלא צריך גם לברך את שם השם. לדעת שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. למה? כי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. כל העולם כולו, ממזרח שמש עד מבואו, כולם מהללים את השם, משבחים אותו, בתור מישהו שם למעלה. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. הם טוענים שהוא רם מרומם על השמיים כבודו. אבל אנחנו יודעים שמי כהשם אלוקינו המקביהי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אנחנו טוענים שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא שם למעלה, אלא גם המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הוא נמצא גם פה. מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי ימו, מושיבי עקרת הבית הם הבנים, שמחה הללויה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בניגוד לגויים, שהקדוש ברוך הוא מתערב במה שקורה כאן, והוא מסוגל להקים מאפר דל, להרים אביון מהשפות. כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות פה בארץ, הוא מחובר לפה. בסדר? עד כאן ברור? הלאה. איפה כל הדבר הזה התחיל? מאיפה כל זה התחיל? שראינו את הקדוש ברוך הוא מתחבר פה בארץ? נכון, ביציאת מצרים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים סליחה, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון. דרך אגב, אני חושב שהערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון, הכוונה היא לנס שהיה בגבול של מואב. מכירים את מה שחזל אומרים? רשי מביא את זה. על זה שההרים באו אחד לקראת השני ומחצו את אנשי מואב שרצו להרוג את עם ישראל. אז יש פה את קריאת ים סוף, ויש כאן את פגיעת הירדן, ויש פה את הנס של של ההרים, כן? סליחה. מלך הים כי תסוף, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון, מלפני אדון חולי ארץ. כן, אז התשובה היא, מה לך הים קיטנוס? מה פתאום אתה זה? התשובה של הים היא, מלפני אדון חולי ארץ. אני עושה את זה מלפני הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמחולל את הארץ. הוא זה שייסד את הארץ, בנה את הארץ, כן? מלפניו אני עושה את זה. מלפני אלוקי יעקב, והנה עוד נס, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למים ומים. איזה נס זה? מה? באר מרים, יכול להיות אבן על הצור, נכון, נכון. כל הניסים האלה, מה שהם מראים זה שהקדוש ברוך הוא מתחבר לפה לעולם ומשפיע לא רק בשמיים אלא גם בארץ. והנה עכשיו הסיום של הקטע הסיום של הקטע הזה זה הפתיחה של מזמור קטו. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו הגויים איה נא אלוהיהם. מה זאת אומרת? אחרי כל מה שעשית לנו עד עכשיו, אחרי כל הניסים האלה שהראית איך שאתה מתחבר ומשגיח על הארץ, אז עכשיו לא מגיע לנו. אנחנו לא כמו ישראל ביציאת מצרים, אנחנו לא כמו הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, זה נכון, אבל לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. אם אתה לא תעשה את זה, הרי כבר התחלת, אם לא תעשה את זה אז יחילו לשם, למה יאמרו הגויים איה נא אלוהיהם. דרך אגב, איה נא זה לא בקשה, איה נא איפה הוא בבקשה, מישהו מוכן להגיד לנו? זה לא נא, זה גם הפירוש של נא זה עכשיו, יודעים? איה נא אלוהיהם, עכשיו רוצים לראות אותו, לא רואים אותו, לא רואים אותו משגיח, זה חילול השם מאוד מאוד גדול. אוקיי. אז זאת הטענה שלהם, והם אומרים, הנה, זה רק מראה שאנחנו צדקנו, שבאמת, הבורא לא מחובר, הקדוש ברוך הוא לא מחובר לפה בכלל, עובדה, הוא לא משגיח ולא שום דבר. כנגד זה, בא חזקיהו, מי שאומר את ההלל, וסותר את הטענה שלהם. מה הוא אומר? ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, למרות שאלוקינו בשמיים, אבל כל אשר חפץ עשה, גם פה. אצלם עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. הפסלים שלהם הם כסף וזהב מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יעליכו, לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו עושים כל אשר בוטח בהם. כן? אז זה, הם, מה הם מכירים? הם מכירים את הפסלים שלהם. הפסלים שלהם באמת לא עושים שום דבר. באמת כלום, למרות שיש להם צורה של עיניים ואף ופה, הם לא עושים שום דבר. אבל אלוקינו כל אשר חפץ עשה. ולכן, הוא אומר, ישראל בטח בה השם, עזרם ומגינם הוא. כן? ישראל, עם ישראל, תבטחו בקדוש ברוך הוא. למה? עזרם ומגינם הוא. הוא יעזור לכם. הוא משפיע, הוא משגיח. בית הארון, זה כבר הקבוצה היותר גבוהה, כן? שבט לוי, בית אהרון, ביטחו והשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם, ביטחו והשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם, זה הקבוצה הכי גבוהה. אותם אלה שהם, כן, מתמסרים לעבודת השם, יראה השם, עזרם ומגינם הוא. והנה עכשיו מגיעה התוצאה. מה קורה אם בוטחים בקדוש ברוך הוא? אפשר לשיר את זה, אנחנו לא נשיר את זה. השם זכרנו יברך. אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בתור תגובה, ואז הוא יברך. את מי יברך? יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי השם הקטנים והגדולים. נכון? בית ישראל בתחו והשם, בית אהרון בתחו והשם, נכון? ואז יראי השם בתחו והשם. אז הקדוש ברוך הוא יברך את בית ישראל, את בית אהרון, ויברך את יראי השם. ולא רק זה, יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, יוסיף ברכה גם עליכם וגם על בניכם, ברוכים אתם להשם עושה שמיים וארץ. עוד פעם, עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. בקיצור, הנה, הקדוש ברוך הוא משגיח, מתחבר, תבטחו בו, גם אם אתם לא רואים אותו, אבל תבטחו בו ותהיה לכם מזה ברכה. בסדר? עד כאן ברור? טוב, הלאה. עכשיו פה אומר המלבים, מתחיל קטע חדש. למרות שזה סוף פרק, אבל אומר שמתחיל פה קטע חדש, ובקטע הזה בעצם אנחנו נכנסים כבר למה שקרה לחזקיהו המלך בעצמו, ומיד תראו למה. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, סליחה, מעתה ועד עולם הללויה. פה יש הקדמה. חזקיהו אומר, מי שמת לא יכול להלל את הקדוש ברוך הוא, מי שחי כן יכול. למה זה כל כך חשוב? מה? שמה? נכון, נכון, בשאול מי יודע לך, נכון? נכון, נכון, בדיוק. מה? אמת? בואו תראו את זה במזמור הבא. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי היתה אוזנו לי ובימי אקרא. ובימי הכוונה היא בימים הטובים שלי. אני אוהב שהקדוש ברוך הוא שומע את החנוניי, אני אוהב להתחנן לפניו, גם בימים הטובים. אפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני. אפפוני חבלי מוות, זאת אומרת, הייתי במצב של סכנת מוות. ומצרי שאול מצאוני. בסדר? זה מה שישעיהו אומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, אנא השם עלתה נפשי. סליחה. ומה התגובה של הקדוש ברוך הוא? חנון והשם וצדיק ואלוקינו מרחם, שומר פתאים השם דלותי וליהושיע.
מי אמר שהקדוש ברוך הוא מגיב את זה?
מה?
הקדוש ברוך הוא מגיב את זה? או עדיין
לא, חזקיהו אומר, חזקיהו אומר, הקדוש ברוך הוא חנון וצדיק, כן? והוא מרחם, שומר פתאים השם דלותי וליהושיע. הנה, הייתי במצב כזה של דלות, של חולשה, והקדוש ברוך הוא מושיע אותי. ואז הוא אומר, שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי. הוא פונה אל הנפש שלו, ואומר לה, תהי רגועה, כי השם גמל עלייכי. כל מה שהיה זה גמול מהקדוש ברוך הוא. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. חילצת נפשי ממוות, זה ההצלה מהמוות, את עיני מן דמעה. אתם זוכרות? ראינו בפסוקים שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, שמעתי את כל הדמעה שלך, אני לא זוכר בדיוק את הלשון בפסוק, את רגלי מדחי, דחי זה גם כן מוות. ואז מה התוצאה? את הלך לפני השם בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחופזי כל האדם כוזב. מה הכוונה? ככה מלבי מסביר את זה, שחזקיהו בעצם אומר, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אחרי שיצאתי מהצרה הזאת, אז אני מאמין שמה שאמרתי אז, בהתחלה כשהייתי חולה, אני עניתי מאוד. אמרתי את זה מתוך עינוי מאוד גדול. אמרתי את זה מתוך צרה מאוד גדולה. מה אמרתי אז? אני אמרתי וחופזי כל האדם כוזב. אני אז אמרתי כל האדם כוזב, זאת אומרת ש... סליחה, אין טעם. אין טעם בלחיות. אין טעם לחיות. כל האדם כוזב. כוזב זה מלשון שקר וחזב. אין לזה שום ערך. בסופו של דבר, כולם מתים. בסופו של דבר, לא יעזור. כל מה שתעשה, בסוף אתה תמות. חבל על הזמן שלך. וברגע שהקדוש ברוך הוא מרפא את חזקיהו, אז הוא אומר, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. מה שאמרתי זה היה מתוך עוני, מתוך עינוי, ואני מתחרט ממה שאמרתי אז. זה הסיום של של החלק הזה. כן. נו, בסדר.
תודה.
מה?
מים
חמים או מה? לא, זה בסדר, זה בסדר, יש פה קצת מים, זה בסדר. אני אמרתי, אני כבר שבועיים עם הדבר הזה, זה לא... אני מקווה שעד פסח, בביאור חמץ, אני מקווה שזה יצא. טוב. הנה, ועכשיו הוא בא להודות לקדוש ברוך הוא על זה. פסוק י' ב' מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי כוס ישועות אשאו ושם השם אקרא נדרי להשם השלם נגדנה לחולמו יקר בעיני השם אמבת לחסידיו אמבת לחסידיו כן הוא מודה לקדוש ברוך הוא לפני כל עם ישראל על מה יקר בעיני השם אמבת לחסידיו כן הקדוש ברוך הוא לא רוצה שחסידיו ימותו הנה עובדה הקדוש ברוך הוא הציל אותו טוב זה הצלה מהמחלה והמוות עכשיו מגיע הקטע השני וזה הסיפור השני שראינו. אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסרי. לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא, נדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית השם בתוכיכי ירושלים, הללויה. על מה אנחנו מדברים עכשיו? עכשיו זה על הסיפור של ירושלים, שזה מה? סריב, בדיוק. אז חזקיהו מתפלל, אנא השם כי אני עבדך, אני עבדך בן עמתך, פיתחת למוסרי, חזקיה, סנחריב עושה מצור, כמו מוסרות. אתם יודעים מה זה מוסרות? מוסרות זה כשרוצים לקשור מישהו, אז קושרים אותו בחבל, נכון? החבל הזה נקרא מוסרות. בסדר? לכן גם ייסורים, זה מלשון מוסרות. אסור זה מישהו שהוא קשור. נכון? אסור מול מותר. מותר זה מישהו שהתירו אותו מהקשר, הוא לא זה. אז סנחריב עושה מצור מסביב לירושלים, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא. איפה אני אעשה את כל זה? בתוכיך ירושלים, על זה שהצלת את ירושלים. ובאמת זה מה שקרה, ואז הוא מבקש, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם, הללויה. צריך לדעת את זה, שברגע שהאימפריה של מלך אשור, של סנחריב, התמוטטה, לא רק היהודים נהנו מזה, גם כל שאר הגויים שסבלו מהם, גם נהנו, אז הוא אומר, תשבחו גם אתם. ועוד פעם אנחנו חוזרים להודעה של עם ישראל כולו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ועוד פעם הקבוצות, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא יראי השם כי לעולם חסדו, בסדר? זה ההודעה על הנס השני, הסיפור של סנחריב. והנה עכשיו עוד פעם אנחנו חוזרים לפירוט, נגיד את זה ככה מהר. עוד פעם, אני לא ברור לי למה הוא חוזר על זה עוד פעם, אבל ככה מלבי מסביר, שחזקיהו עוד פעם חוזר על ההצלה מהמחלה ועל ההצלה מסנחריב. כך הוא אומר, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחביה, אדוני לי לא יראה מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזרי ואני אראה ושונאי, אומרת, מזה שהייתי במיצר, מזה שהייתי עם המחלה והקדוש ברוך הוא ענני במרחב, הציל אותי, מזה אני יודע שאין לי מה לפחד, מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזרי ואני אראה ושונאי, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים, ואז מכאן אני לומד, מה? מה זה? רגע, הנה, כאן מגיע סנחריב.
זה נשמע
סנחריב. מה? השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם.
גם המצר, כאילו, מן המיצר זה לא אותו שור.
במין המיצר, שזה כמו מצור.
כן.
אוקיי. מעניין, מעניין.
מה יעשה לי אדם, זה לא מחלה, זה אדם.
נכון, מעניין. המלבים לא מפרש ככה, אבל בהחלט יכול להיות. אבל באמת מה שהוא כותב זה שהשם לי לא יראה מה יעשה לי אדם, הכוונה היא... אני לא מפחד מסנחריב, בגלל זה, כיוון שראיתי שהקדוש ברוך הוא מציל אותי, זה לימד אותי שאין לי מה לפני סנחריב.
מה קרה
הראשון? מה? אז זהו, שזה לא מדויק שסנחריב היה הראשון, בגלל שאם תסתכלו שם בפסוק במלכים ב' בפרק כף, אז כתוב שם בפסוק ו', מלכים בפרק כף פסוק ו', אז ישעיהו אומר לחזקיהו, והוספתי על ימיך 15 שנה, ומכף מלך אשור אצילך. אוקיי? אז בסדר? אז זה עדיין לא נגמר. אז בכל אופן, אז מתוך זה הוא אומר, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים, כל גויים סבוני בשם השם כי המילם, המילם הכוונה היא להחריט אותם. בסדר? להחריט אותם. אז כל גויים סבבוני, למרות שהגויים מקיפים אותי מסביב, זה ודאי סנחריב, בשם השם, כי אמילם. אני אחריט אותם בשם השם, זה בדיוק מה שקרה. סבוני גם סבבוני, עם כל זה, בשם השם כי אמילם. סבוני חידבורים, דואחו כאש קוצים, בשם השם כי אמילם. דחוד החיתני לנפול, והשם עזרני. עוזי וזמרת יא, והיהי לי לישוע, כל רינה וישוע בעולי צדיקים, ימין השם עושה חיל, פה מדבר על... המלבי מדבר על משהו שחזל אומרים, איזושהי שירה שהייתה בבית המקדש, ובזמן שהייתה השירה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא הרג את מחנה אשור. מן השם רומם, מן השם עושה חיל, לא ניכנס זה כרגע. לא אמות כי יחיה ואספר מעשה יה, יסור ישרן יה ולמוות לא נתנני, עוד פעם הוא חוזר למחלה, ומזה הוא יודע על ההצלה מסנחריב. פיתחו לי שערי צדק עבור ועם עודי יה, שערי צדק הכוונה היא השערים של בית המקדש. חזקיהו נכנס לבית המקדש כדי להודות על הניסים, זה השער להשם צדיקים יבואו ובו. עודך כי הניתה נבטאי לי לישוע אבן מעשו הבנים, הייתה לראש פינה מעת השם, הייתה זאת נפלט בעינינו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כל הדברים האלה זה הודעה בבית המקדש על הנס של ההצלה. אנה השם הושיע נה, אנה השם מצליחה נה, ברוך הבא בשם השם, בארנוכם בבית השם, זה הכהנים אומרים. בסדר? הכהנים שנמצאים בבית המקדש אומרים ברוך הבא בשם השם, חזקיהו המלך מגיע והכהנים אומרים לו ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, כל השם ויער לנו, ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח, זה הוא עונה לכהנים, אומר להם הקדוש ברוך הוא העיר לנו, הציל אותנו, לכן ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח, חג זה קורבן, ישרו תקשרו. תקשרו את הקורבן באבותים בחבלים עד קרנות המזבח, תביאו את הקורבן למזבח כדי להקריב קורבן תודה, להודות לקדוש ברוך הוא. מכאן דרך אגב הגיע הביטוי איסרו חג, בסדר? איסרו חג באבותים, וכלי אתה ועודקה אלוקי הרוממקה, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אוקיי, זה היה ככה בטיסה מהירה, במהירות מופרזת על ההלל. אבל מה שאני רוצה שנשים לב זה בעצם לדבר שהוא מאוד מעניין. הפרקים האלה מתארים, הייתי אומר, שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת היא פרספקטיבה של הודאה. הודאה. הודאה על ההצלה מסנחריב, הודאה על ההצלה מהמחלה והמוות וכו'. פרספקטיבה שנייה היא פרספקטיבה של תפילה. של תפילה, של קושי, של מצוקה. החלק... כשאנחנו מדברים למשל על אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצאו ושם השם אקרא, אנה השם חלצה נפשי, זה ממש מצוקה מאוד מאוד גדולה שעליה חזקיהו מדבר. וכשקוראים את המזמורים האלה, אז אנחנו רואים שזה עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, נכון? בסדר, מהודעה לתפילה, מתפילה להודעה, ועוד פעם לתפילה, ועוד פעם להודעה. ככה הדבר הזה הולך. אם אנחנו נראה שני החלקים שהם מבטאים את המצוקה הכי גדולה שיש...
אלה שאנחנו רק בעלי השלם.
בדיוק. שני החלקים האלה זה, פשוט תראו בפסוקים, בתחיל מזמור קט"ו. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיינה אלוקיהם, ואלוקינו בשמיים כל אשר חפץ עשה. הקטע הזה, זה הקטע שבו חזקיהו המלך נמצא במצוקה מאוד גדולה, נכון? ואומר, לא מגיע לנו, באמת לא מגיע לנו, אבל יהיה מזה חילול השם מאוד גדול. ואז הוא אומר, עצבם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, רק... אל תפתחו שמה, אבל אני רק אקריא לכם את הלשון של הפסוקים שראינו במלאכים ב' פרק י"ט. התפילה של חזקיהו, הטה השם אוזנך ושמע, פקח השם עיניך וראה. סליחה, אתה עשית את השמיים ואת הארץ. הטה השם אוזנך ושמע, פקח השם עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוקים חי. אמנם השם החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהים באש, כי לא אלוהים המה, כי מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדום. ואתה השם אלוקינו, שיהנו נע מידו וידעו כל מלוכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדיך. הנה, זה בדיוק הייתה התפילה של חזקיהו. על זה הוא התפלל. עצבם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו. זה הם, אבל אתה הרי אחרת. אז תראה את זה. אוקיי? זה החלק הראשון של המצוקה הגדולה של חזקיהו. והחלק השני של המצוקה הגדולה של חזקיהו זה בתחילת מזמור קופתת זין. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצאו, ושם השם אקרן, השם עלתה נפשי. אלה שני הקטעים. עכשיו, מה אנחנו עושים כשאנחנו מדלגים על הקטעים האלה? אנחנו בעצם, מה שנקרא... מה? בדיוק, אנחנו נשארים רק עם ההודעה. אנחנו מדלגים ואנחנו עוברים לה, השם זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. נהדר, שרים את זה, מצוין. אבל מה היה לפני כן? מאיפה זה בא? ישראל בטח בה השם, בית אהרון ביטחו בה השם, יראי השם ביטחו בה השם. אנחנו מדברים על מצוקה מאוד מאוד גדולה. ופה זה כבר מתחיל להיות מוזר, כן.
מה ההיגיון לקחת הדברים האלו? חשבתי שיש חצי הלל כאשר יש כמו עצבות קצת, או אם הרב אמר בסיכות שזה כל הפרים של כל היום, זה שמחה גדולה. אז למה...
אז בדיוק הפוך,
yeah,
נכון?
הפוך.
בימים היותר שמחים,
כן.
בימים היותר שמחים, אנחנו מוסיפים את הקטעים העצובים.
כן.
ובימים הפחות שמחים, אנחנו מורידים את הקטעים העצובים.
כן.
מה זה? מה הפירוש? או, יופי, מצוין. וכאן הגענו, זה טוב מאוד. אוקיי. אז בואו תראו מה שכותב, מה שכותר הרמח"ל במקור ג' בדעת תבונות בסימן קוף נון ח'. זה בנוי בתור דו-שיח, דיאלוג, בין השכל לבין הנשמה, או הנפש ששואלת. היא שואלת והשכל עונה. הוא אומר שם, ותראי שכבר תחליט סיבוב הגלגל הסובב והולך. כלומר, לאיפה כל ההיסטוריה הולכת? הלא הוא גילוי הייחוד העליון. המטרה של הסוף, בסוף, 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 זה לגלות את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איך זה יקרה? במשהרע עצמו ישוב להעיד על ייחודו יתברך, בשוב הרע עצמו לטובה. דהיינו עניין עודך השם כי ענפת בי שפרשתי כבר למעלה. מה זאת אומרת? מה הכוונה? יש רע בעולם. יש המון דברים שנראים שהם בדיוק ההפך עם מה שריבונו של עולם רצה. כל המטרה שלהם, זה נושא ארוך, זה כל הספר, דעת תמונות, כל המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא שם אותם בעולם, זה כדי שבסופו של דבר יתגלה שכל הדברים האלה שאמרו את ההפך מריבונו של עולם, יתגלה בסוף שהם בעצם בגללם ריבונו של עולם יתגלה. בסדר? זה לא חוכמה להתגלות מתוך מי שדומה לך. החוכמה היא להתגלות מתוך מה שההפך ממך. וזה הייחוד העליון. ולרע יהיה תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה, כשפתאום בסוף 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 יתברר שכל הרע כולו הוביל אל הטוב. זה מה שאומר ישעיהו, עודך השם כי ענפת בי. ענפת זה מלשון כעס, חרון אף, מלשון כעס. לעתיד לבוא, עודך השם כי ענפת בי, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא על כל אותם רגעים שבהם היה רע, כל אותם רגעים שבהם סבלנו. היום אנחנו לא מסוגלים לתפוס בכלל איך אפשר, אבל אז כשנראה את כל התמונה כולה, אז זה יקרה. אז אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. והוא אומר, והנה אין דבר זה נעשה אלא בכוח ההשפלה הזאת שנשפל מציאותו של אדם, שעל ידי כן היא נהרה שולט בו, וכשהוא מתקן את עצמו ומתעלה, אז מחזיר את הרע לטוב. כי היצר הרע עצמו הוא גורם לו הזכות ונמצא כלכלתו תקנתו. כלומר, לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם רע, עם יצר הרע, כדי שאנחנו נעבוד ונתקן, ועל ידי זה הרע יהפך לטוב. בסדר? זה ממש, זה ביזיון לנושא להגיד את זה בשתי דקות. אבל את היסוד אני מקווה שאנחנו מבינים. במילים אחרות, מה זה בעצם אומר? זה אומר שברגע שהתמונה כולה תתגלה מול העיניים שלנו, אז אנחנו נדע להודות לקדוש ברוך הוא לא רק על הקטעים הטובים, אלא גם על הקטעים הפחות טובים, גם על הקטעים הקשים. וברגע שהתמונה עדיין לא שלמה, ברגע שאנחנו לא רואים את הכל, אז אנחנו מסוגלים להודות על הדברים הטובים. על הדברים הפחות טובים קשה לנו. קשה לנו. סליחה, מה הפירוש של המילה הלל? מה זה?
שבח.
מה? אוקיי, נכון. עוד אמר, מאיפה זה בא? הלל? מכירים את המילה הילה? הילה, מה זה הילה? נכון, הילה, מסביב ל... מה? נכון, סביב לאור, נכון?
נהיה
לה בן אדם. כן, הערה, נכון? זה הערה. בפסוק באיוב כתוב, מיתנני כירחי קדם בהילו נרו עלי ראשי. נר נותן הילה. הלל, ככה כתוב בספרים, הלל זה מלשון הערה. ברגע שבן אדם רואה מול העיניים, ברגע שיש אור, אז אפשר להלל. רואים את הפסוק הכמעט אחרון, כל השם ויער לנו, ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. ברגע שיש אור, אפשר להודות. עכשיו, אמרנו, כשיש קצת אור, אז אפשר להודות על הטוב. ברגע שיש הרבה אור, אז אפשר להודות גם על החלק הרע. עכשיו אתם מבינות למה כשיש הרבה אור אומרים הלל שלם? אוקיי? זאת הנקודה. ככל שיש יותר קדושה ויותר שמחה ויותר הערה ביום הזה, אז אנחנו יכולים להודות גם על הקטעים הקשים. אז אנחנו מוסיפים את החלקים האלה. את אהבתי כי ישמע השם ואת לא לנו השם. את הקטעים האלה, כי גם על זה אפשר להודות. בסדר? אם לא, אז זה חצי הלל. עכשיו, אני חושב שגם זאת הסיבה שהגמרא בפסחים חיפשה את המקור דווקא בלא לנו השם. דווקא שם. ולא בצאת ישראל למצרים, או בים רעב, או בירדן יסוב לאחור. מי חיבר? אם זה היה חזקיהו, או משה רבנו, או דוד המלך? לא משנה. למה דווקא בלא לנו? זה קשור לדבר שדיברנו עליו כבר פעם, אבל אני חושב זו אותה נקודה. הקטעים האלה, כמו שאמרנו, הם הקטע של הקושי, הקטע של המצוקה. המצוקה היא אינדיבידואלית. הישועה, ההערה, זה משהו שהוא כללי. אז כשהמזמורים מתארים את הישועה, את בצאת ישראל ממצרים, או את הים רעב וינוס, הירדן יסוב לאחור, זה משהו שהוא כללי. הקדוש ברוך הוא מגלה את ההשגחה שלו, זה משהו שהוא נצחי, משהו שהוא שייך לכולם. אבל הקטע של המצוקה, הקושי, זה היה בדור מסוים למישהו מסוים. אז הגמרא שואלת, מי הוא אותו אחד? מי זה אותו אחד שהיה קשה לו? האם אותו אחד זה היה משה רבנו? זה היה חזקיהו? זה היה חנניה, מישאל ועזריה? זה היה מרדכי ואסתר? זאת השאלה. הגמרא לא חיפשה הוכחה מהפסוקים לא לנו. ודאי שאין משם הוכחה. אתה יכול להביא את זה גם על זה וגם על זה וגם על זה. השאלה רק הייתה דווקא בקטע הזה של הקושי, הקטע של המצוקה. פה זה החלק האינדיבידואלי של הדור הזה, של האיש הזה, של הקבוצה הזאת. מי היה אותו אחד? בסדר? לכן הגמרא מדברת דווקא עליו. אבל עוד פעם, זה אותו יסוד. שני הקטעים האלה מראים את הקושי, את המצוקה. ולכן עליהם הגמרא מתמקדת. הקטע האחרון. המלבים אומר שזה נראה שזה הפירוש. הכי מסתדר בפסוקים שחזקיהו וסיעתו הם אלה שאמרו את ההלל. אבל זה נגד הגמרא בסנהדרין. חזקיהו המלך הוא לא משיח בגלל שהוא לא אמר שירה. מה זה לא אמר שירה? הלל הזה לא מספיק? זה לא מספיק שירה? מה? אבל יש שם גם הודו להשם כי טוב כי לא עולם חסדו. יש שם גם הודעה, יש הרבה הודעה. נכון? לכאורה. אולי את צודקת, אולי זה עדיין לא נחשב מספיק שירה, אני לא יודע.
זה גם השיר שנמשך, הכל נמשך, אבל זה נמשך גם בתפילות, כאילו זה הלל, זה מה שאומרים, זה לא אומרים.
זה מה שנמשך איתנו.
כן.
כן, נכון, 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 זה מה שנמשך איתנו. האמת היא שזה לא בנוי בצורה של שירה. זה את צודקת. זאת אומרת, אם תסתכלי על שירת הים, ושירת דבורה, ושירת דוד, כל השירות האלה הן כתובות בצורה הזה. נכון, נכון. יש לזה משמעות, בהזדמנות אחרת דיברנו על זה. על השירה, על הרווח בין המילים. מישהי זוכרת את זה?
It has to do with the white space and the black space and jumping from one to
each. זה לא... כן, יש שני סוגים של שירות, נכון.
כן,
נכון. מה?
גם את החזקיהו יש את העליות והירידות האלה באופן שכאילו מדבר, זאת אומרת, זה לא
שירה
שלמה,
אלא יש איזה. נכון, 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 יכול להיות. יכול להיות באמת שזאת הנקודה, זה מחזק את מה שאלן אמרה, שבעצם זה לא ממש שירה. זה לא ממש שירה, זאת תפילה והודעה, אבל זה לא...
מצד שני, מה זה כבר עשה לנו טוב כדי שהוא יוכל עליו להיות ההלל?
מה?
או שהוא יוכל להיות מלך בישראל? זה לא טוב הצורה הזאת כדי להיות מלך בישראל, להפך.
להיות מלך המשיח.
משהו
עוצמתי משיח. אז זהו, אז צריך פה להבין. למה אם הוא לא שר שירה, אז הוא לא יכול להיות מלך המשיח? אמר על שואל את השאלה הזאת. והוא אומר, העניין הוא כזה, מה זה אומר שירה? מתי בן אדם שר?
מה?
כשהוא שמח. כשהוא שמח, אבל בסדר, יש הרבה פעמים שאנחנו שמחים. זה עדיין לא גרם לנו לשיר.
אם זה שירה על כלל עם ישראל, או רק אישי, כאילו, אינדיבידואלי.
אוקיי.
נכון,
זה היה שיר, זה היה בעצם בשביל כולם. אבל כרגע, בלי לחלק.
זה משהו שגוי בתוך בן אדם, רגשות גויים כאלה. זה לא דווקא שמחה, אני חושבת. זאת אומרת, זה איזשהו...
זה משהו ש...
מתפרץ.
מתפרץ החוצה, נכון? זה משהו שמתפרץ החוצה. אתם מכירים את אלה ש... את אלה שרוקדים בחתונה או משהו כזה, ובזמן שרוקדים, ואז הם רואים מישהו שנמצא בצד, ומושכים אותו פנימה? נכון? חשבתם פעם על זה? מה? יצא לכם לדחוף ככה, לתפוס אנשים להכניס אותם פנימה? מה? יצא לכם? לפעמים זה קורה, נכון? הרגשתם שאתם רוצים, כן? רק לא היה לכם נעים. או ההפך, שדחפו אתכם. כן. אז באמת, למה? למה? מה אכפת לך?
יכול להיות שהוא התפלל רק עם עצמו, הוא לא סחף את העם איתו בתפילה שלו?
אולי, יכול להיות.
כתוב קצת מהפסוקים, אני זוכרת, הלך לעמוד מאחורי הקיר.
זה היה למחלה שלו, ויסבת חזקיה עוד פניו אל הקיר. שם זה באמת הייתה תפילה.
אבל סנחריב גם, אז הוא נכנס לבית המקדש.
כן.
זה לא נשמע שהוא...
לפי המלבים, לפי המלבים הוא נכנס עם עוד הרבה אנשים, והיו שם כהנים, ועשו שם הודעה שלמה. מה?
זה היה בא
חבר, כאילו הם... כן, 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 זה היה טקס שלם. זה היה טקס שלם. אבל בעצם, שירה זה כאשר אתה מגיע למצב כזה שיש בך הרגשה כזאת של שלמות שהיא פורצת החוצה. אתה לא יכול לשמור את זה לעצמך, אתה חייב להוציא את זה החוצה. לכן כשבן אדם נמצא בריקודים והוא באמת שמח, אז הוא מרגיש שזה חייב לחולל את כולם. אז ברגע שהוא רואה מישהו בצד, זה הורס לי את השמחה, מה אתה עומד שם? כנס פנימה. זאת הנקודה. אם על נס כזה מלך ישראל לא אומר שירה, זאת אומרת שמשהו חסר בשלמות הזאת בפנים. כי אם זה היה כזה שלם, זה היה פורץ החוצה בתור שירה. זה בעצם מה שאומר המהר"ל. היה פה איזשהו חיסרון מסוים. וזה היה חסר לי חזקיה, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יכול להיות מלך המשיח. מלך המשיח צריך להיות אחד כזה שהשלמות הזאת תצא ממנו החוצה. אם על כזה דבר אתה לא שר, אז אתה לא יכול. אבל זה לכאורה נחשב שירה, נכון? לכאורה.
אם הוא באמת חיבר את זה,
מה?
נכון, הכוונה היא שהוא
חיבר. כן, 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 כן. אז מה רבה הלל הזה? כן.
חשבתי, הסיפור השנייה שחזקיהו היה חולה, mm-hmm. חשבתי שהוא לא היה לו ילדים, זה אותו דבר עליו, זה מישהו
אז,
אחר
לא,
עליו.
אז זה כתוב, הגמרא בברכות אומרת,
בגלל שהוא
ראה שהוא אמר, נכון, ישעיהו אמר לו, צב אל ביתך, כי מת היה... אתה ולא תחיה.
כן.
אז חז"ל אומרים, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, בגלל שלא עסקת בפריה וריביה.
כן.
לא הולדת הילדים. אני שואלת למה? היא אומרת, בגלל שחזקיהו ראה ברוח הקודש שמנשה, הולך להיוולד ממנו.
כן, אז אולי זה הבעיה עם הביטחון שלו. הרב אומר שזה לא פורץ, זה לא היה בעיה עם השלמות שלו.
יכול להיות.
אבל רואים בסיפור הזה, שזה בעיה גדולה, שהוא רצה, הוא יותר חכם מהקדוש ברוך.
בסדר גמור, רק שהגמרא לא אומרת שזאת הבעיה. אם הגמרא הייתה אומרת שזאת הבעיה, בסדר גמור, אבל הגמרא אומרת שהבעיה הייתה שהוא לא אמר שירה. כן, זה היה בצד של התפילה, נכון. אבל זה היה, לא לנו השם, כי משמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. זה ברור, זה בפירוש פונה לקדוש ברוך הוא. כן, אבל זו תפילה. אבל אני אומר, אם אנחנו כן נקרא לזה שירה, אז למה הגמרא מתכוונת שחזקיהו לא אומר שירה? אז אני אגיד לכם, יש מדרש, פעם הבאתי אותו, מדרש באיכה רבתי, פתיח את הלמד, נראה אותו, ובזה אנחנו, בזה נעצור, אנחנו נעמוד פה זמנים אולי אפילו. מדרש אומר כך, זבדי בן לוי פתח, פסוק באיכה, לא האמינו מלכי ארץ, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה, לא טבע זה. מה שזה דרש, ביקש, לא ביקש השני. ואלו הן דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו. ארבעה מלכים. דוד אמר, ארדוף אויבי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. ככה הוא ביקש, ביקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לרדוף אחרי האויבים שלי ולהרוג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, אין בעיה. הדר עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ויקם דוד מהנשב ועד הערב למחורתם. מהו למחורתם? רבי יושב בן לוי אמר לי, שני לילות ויום אחד, היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות בזיקין וברקים וכו'. טוב, זה מה שדוד המלך ביקש. אני מדלג שורה. עמד עשה ואמר, עשה המלך, אני אין בי כוח להרוג להם, אני לא יכול להרוג אותם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. כן? אני רק רודף, מה?
אני
זוכרת. אני זוכרת את זה. אני ארדוף, אתה תעשה, אתה תהרוג אותם בשבילי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני עושה. שנאמר, וירדפם עשה והעם אשר עמו, עשה רודף אחריהם, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. מי שהרג אותם, מי ששבר אותם, זה היה הקדוש ברוך הוא. לפני עשה אין כתיב כאן, לא כתוב שהם נשברו לפני עשה, אלא לפני השם ולפני מחנהו. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אני לא יכול לעשות לא את זה ולא את זה. אלא אני אומר שירה ואתה עושה. בסדר? מצוין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם הערבים על בני עמון, מואב והר סעיר וגומר. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה. אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. נהדר, הכי טוב שרק אפשר. רק, כן, זה כמו רק תשלח לי אס-אמס ברגע שזה יסתיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור וגומר. מה זה הדבר הזה? איזה סיפור זה? איזה מין סיפור זה? השמעתי ממשה שפירא פשט נפלא, הסביר את זה ככה. הוא אמר כזה דבר, הייתה פה שאלה כזאת, עד כמה אני יכול להיות מעורב במלחמה ולעשות את המעשה ועדיין להיות בטוח שזה אתה עשית, ריבונו של עולם. דוד המלך היה בדרגה כזאת שכל מה שהוא עשה, עם כל ההשתדלות שלו, עם כל המאמצים שלו, אחרי כל מה שהוא עשה והצליח וניצח, היה לו ברור שאת כל זה ריבונו של עולם עשה. אז הוא אמר, ארדוף אויביי ואסיגם ואשוב עד כלותם, והוא עשה את זה, ואחרי זה מה היה? שירה של דוד. הייתה השירה של דוד המלך. עשה אומר, אני לא בדרגה של דוד המלך. אם אני ארדוף אחריהם והרוג אותם, אני אחשוב שזה אני עשיתי את זה. לכן ריבונו של עולם, בבקשה, אני ארדוף, אתה תהרוג אותם. בסדר? ככה אני אהיה בטוח שזה אתה. זה מה שהוא עושה. עומד יהושפט ואומר, אני לא בדרגה הזאת אפילו. אם אני ארדוף אחריהם, אני כבר אחשוב שאני עשיתי את זה. לכן, אני רק אגיד את השירה. אתה תעשה את כל העבודה ואני אגיד את השירה. חזקיהו אמר, אני גם את זה לא יכול לעשות. אפילו את זה לא. אם אני משהו אעשה כאן, אז גמרנו. זה כבר אני אחשוב שאני גרמתי לכל הסיפור הזה. לכן, אני ישן על מיטתי, ואתה תעשה את זה. לא מתוך עצלנות, חלילה. חזקיהו רצה שהכל יהיה ברור שזה של ריבונו של עולם.
גילוי.
בדיוק. אז הוא אמר, אני לא יכול להזיז פה אצבע אפילו. אם אני אעשה משהו, זה יהרוס את הגילוי. אומר הקדוש ברוך הוא.
בשביל עצמו או בשביל...
מה? לא, בשביל ריבונו של עולם.
זה יהרוס את זה בשביל עצמו, בשביל הדור שלו, בשביל הגויים מסביבו, בשביל...
אני חושב זה לא רק בשביל עצמו, זה בשביל כל הדור שלו. זה יהרוס את... זה יהרוס קידוש שם שמיים. אז חזקיהו אומר, אז אני לא יכול להתערב בסיפור הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם בשביל גילוי כבוד שמיים אתה צריך לצאת החוצה, אז אתה לא יכול להיות מלך המשיח. אז גם אם אחרי זה חזקיהו אומר את ההלל, והוא אמר את ההלל, הוא אמר אותו, הוא התפלל והודה ושיבח והכל, אבל בסופו של דבר איך זה עבד? זה עבד בצורה כזאת שהוא היה חלק מתוך זה, ומתוך זה הוא אמר שירה? או שהוא הוציא את עצמו החוצה, ורק אחרי זה הוא אמר את השירה הזאת, או את ההודעה הזאת, או מה שזה לא יהיה? זה מה שאומר המדרש. ברגע שאתה, בשביל להודות לקדוש ברוך הוא, צריך לצאת החוצה מהתמונה, סימן שאתה לא יכול להיות מלך המשיח. וזה בעצם מה שאומרת הגמרא. חזקיהו לא נהיה מלך המשיח בגלל שהוא לא אמר שירה. מה זה אומר שהוא לא אמר שירה? הוא אמר משהו, ודאי שהוא אמר. הוא אמר. אבל הוא לא אמר את זה כמו שצריך לומר את זה. צריך לומר את זה בצורה כזאת שאתה עושה ואז אתה שר. ואת זה הוא לא עשה. ולכן הוא לא היה מלך משיח. בסדר? ברור?
כן, אולי זה למה הגמרא עושה את הקונטרס, אני לא יודע איזה קונטרס.
ניגוד.
ניגוד לדוד המלך, בגלל שדוד, והרב פעם אחר אמר, שדוד המלך אמר, ואני תפילה. ואני תפילה, לא, ואני...
ואני תפילה, כן.
כן, ואני תפילה, שדוד ומה, הגילוי ודוד הוא, זה אותו דבר, הוא 100%.
נכון.
אז הגמרא אומר, אם דוד לא, אז למה אתה? כן.
נכון.
זה למה שהרב בא עם המדרש והגמרא ביחד?
מה?
המדרש
נכון, נכון,
מדבר
נכון.
על דוד המלך.
נכון, נכון, yeah. אמת. 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 בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד, הלשון של פשטות הגמרא היא קצת שונה, כי הגמרא אומרת שחזקיהו לא אמר שירה. מה שאנחנו אומרים לפי המדרש זה שהוא אמר, אבל הוא לא אמר את זה כמו שצריך לומר. אז אני לא יודע אם בקטע הזה, אם זה בדיוק הכוונה בגמרא או לא בדיוק הכוונה בגמרא. אבל מה שברור פה מתוך הסיפור הזה, זה שבסופו של דבר חזקיהו לא עשה את מה שמלך המשיח צריך לעשות, הוא לא עשה. וזה אומר שזה צריך לבוא, זאת שלמות שצריכה לבוא ממך בצורה כזאת, שעם כל מה שאתה עושה ועם כל מה שאתה פועל, יוצאת שירה מאוד גדולה לריבונו של עולם שהיא פורצת החוצה. ואם בשביל שתשיר אתה חייב לשבת בצד, ואם אתה עושה משהו אז אין שירה, סימן שמלך המשיח אתה לא יכול להיות. בסדר? אז זה עוד נקודה ככה מהצד. אבל הדבר העיקרי שרציתי שנלמד, זה באמת את ההבדל הזה בין ההלל השלם לבין ההלל הלא שלם. הלל שלם זה כשיש אור שלם, ואז אפשר להודות גם על הקטעים הקשים. טוב, בעזרת השם, נזכה לזה, נו. נגיע להלל שלם. מה? נכון. נכון, נכון.
אם אנחנו עושים, אם אנחנו החלוצים החלשים, זה עדיין השם, זה לא השם.
נכון, נכון, תסכים מאוד. אתה צריך להגיד הלל ולהגיד הלל שלם. נכון, באמת. יישר כוח. וואי, נותן בזמן.